ביקשו שזה יהיה חלק מערכת של שיעורים שגם מוקדשת וגם מצד התוכן למשנתו ולנשמתו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הקוק, זכר צדיק לברכה. אני אומר בתחילת הדברים שני משפטים. א', אולי מבין האחרונים שיהיה ראוי לדבר על משנתו ועל אישיותו של הרב צבי יהודה. אני חושב שיש הבחנה בין מי שלמד אצלו, והיו הרבה כאלה, הרבה שנים והרבה תלמידים, לבין מי שהוא תלמיד של הרב צבי יהודה. אני לא תלמיד. אני לא זכאי לתואר הזה. יותר אפשר להשתתף בלימוד לאור משנתו. זה אולי כן באפשרותנו. וננסה ללמוד ביחד. וההערה השנייה, אני חושב שדווקא אחרי פורים של השנה, שהיה לכל אחד לפי עניינו, היה איזה אולי מנוף, דרך ברור מאוד דק, מאוד מורכב, של מכלול התחושות והרגשות והשאלות והכאב, שברור שנעשה היום, הוא צריך לעסוק בתקופה שלנו. לימוד בתקופה שלנו הוא לא דבר מנותק. לומדים על משנת הרב צבי יהודה, לומדים אותה בתוך התקופה, בתוך המציאות. ואני מאלה, ואולי יש מעט בסוג הזה, שאני לא יודע מה הרב צבי יהודה היה אומר היום. אני לא נביא לאחור ולא נביא לקדימה, קדימה באמת, אלא ננסה ללמוד בתוך המציאות שאנחנו נמצאים בה, לאור דבריו. פרשת כי תשא בתשס"ו היא לא רק אחרי פורים, אלא לפני סוף אדר, תחילת ניסן. פרשת כי תשא, קוראים בה פרק שהיה אולי אחד הפרקים היותר משמעותיים אצל הרב צבי יהודה, והוא פרק ל"ו בנבואת יחזקאל. הפרשה הזאת, פרשת פרה, ובפרק הזה הוא עוסק בטהרה, וגם הוא קשור לתקופה שלנו, והכל נוגע בכל, אז ננסה. תמיד דברי תורה, אם הם אמיתיים, הם מעוררים שאלות, תגובות. אבל יכול להיות שהיום, דווקא בגלל שדברים נוגעים לשילוב הזה בין משנתו ודרכו של הרב צבי יהודה לבין תקופה שלנו, אולי זה יעורר עוד יותר שאלות. גם מי שנמצא כאן וגם מי שדרך כל מיני מכשירים טכנולוגיים מסתכל בלימוד הזה. אז אפשר בהחלט לשאול במהלך הדברים. בסך הכל המקורות לפנינו, והמקורות עצמם הם החשובים, לא קטעי הקישור. מה עושה בנו השאלה ששואלים את האדם ביום הדין, לפי הגמרא מסכת שבת, דף למד א', יש שאלה ששואלים את האדם, האם נסעת ונתת באמונה? האם היחס שלך למסחר, ובכלל לשאלות של מסע ומתן, האם זה היה מתוך אמונה? מתוך הגינות, ושואלים את האדם, האם קבעת עתים לתורה? ואיך עמדה הקביעה הזאת מול כל מיני דברים חשובים ונצרכים בעולם? ושואלים את האדם, האם ציפית לישוע? השאלה שציפייה לישוע היא לא השאלה, האם האמנת שהיא תבוא? אומרים הראשונים, מפני שהאמונה שהגאולה תבוא, היא האמונה באמיתות התורה. התורה, כך אומר רמב"ם הלכות מלאכים, והר"ן, הפירוש שלו לגמרא, התורה אומרת, ושב וקבצך מכל העמים. אז אם ככה, התורה העידה למשיח. תבוא גאולה. אז להאמין שתבוא גאולה, זה בעצם להאמין שמה שכתוב בתורה האמת. אז מה שואלים? האם ציפית לישועה? אומר הר"ן, שואלים את האדם, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים? ישועה זאת תוכנית אלוקית. האם ציפית למימוש התוכנית האלוקית? ותוך כך מוסיף הר"ן על פי רש"י, בימיך. לא שאלה כללית, האם ידעת את התוכנית, הבנת, רצית שהיא תתקיים, אלא זאת גם שאלה ממוקדת כלפי התקופה שלנו. ועל כן, בעולמו של הרב צבי יהודה היו תמיד חוברים ביחד דברי תורה שבכתב, עם תורה שבעל פה, עם נביאים ועם כתובים. והפרק הזה הוא לא רק פרק למדווה ביחזקאל, העוסק בתארה, והוא שייך לתהליך הזה שכניסה לחודש ניסן עם פרשת פרה, אלא הפרק הזה הוא בעצם ממשיך את פרשת כתיסא. ובתוך פרשת כתיסא, אחד המאורעות הקשים ביותר בתולדות ישראל. על הסף, על פניו, התגובה האלוקית על חטא העגל הייתה לך רד כי שיחת עמך, שר ומהר מן הדרך, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה הניח לי, ואכלה אותם. זה מה שעמד על הפרק. ואעשה אותך לגוי גדול. איך הגיע עם ישראל לשפל הזה? התורה אומרת, מפתח. העם רואה כי בושש משה לבוא. בושש זה כמו לומר, מאחר. היום אחד הדברים שקובעים את תגובותיהם של בני אדם, זה כשמאחרים להם. הם רוצים משהו, הם רוצים שהוא יהיה בזמן. יש כל מיני תגובות מה קורה כשזה בושש. למה מגיעים עד כדי הצורך בעגל? רש"י מסביר. מה קרה בתוך התהליך הזה של משה בושש לבוא? דברים של רש"י, פסקה 5, כולם שתו, כולם אכלו, יכולים לשתות. ולא יעבור, תזיין זה כבר מחוץ לתחום. זה בדיקה בלשמה שלנו. אם פורים זה אמיתי, נגמר פורים, נגמר את השתייה. אם חלילה אחרת, אז חלילה אחרת. אז נגמר פורים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר רש"י כתרגומו, לשון איחור. איך התרחש האיחור? שאלה משה להר, אמר להם, לסוף 40 יום, שזה השלב המסכם בעצם את מה שהיה משה רבנו על הר סיני. לסוף 40 יום אני בא בתוך 6 שעות. כי סבורים הם שאותו היום שעלה מן המניין הוא. זאת אומרת, אותו יום שמשה רבנו עלה, זה כבר מן המניין, זה כבר חלק מהחשבון של הכמות. והוא אמר להם, שלמים. מם יום וללא אמו. ויום עלייתו אין ללא אמו. זה רש"י את החשבון ומגדיר את הסברה שלהם שיסודה היה בטעות. אבל סברות, גם אם הם בטעות, הם עוד לא גורמים עגל. לכן רש"י ממשיך. על פי הגמרא הוא אומר, בא שטן וערבב את העולם. המצב, אומר רש"י, שהוא אפשר את החטא הזה, את חטא העגל, הוא ערבוב העולם. איך מערבבים את העולם? יש לשטן שיטה בדוקה. הראה דמות חושך ואפלה וערבוביה. לומר, ודאי מת משה. לכך בא ערבוביה לעולם. אמר להם, מת משה שכבר באו 6 שעות ולא בא. ערבוב, אומר רש"י, איך הוא נעשה? חושך ואפלה וערבוביה. בני אדם, כשהמציאות היא טובה, כשהמציאות היא מאירה, היא לא מבלבלת אותם. ברגע שיש חושך ואפלה, הם מתערבבים. והיותר אולי מפורט מזה, מופיע בדברי חז"ל, השטן צייר תמונה. נגיד, היו אז ערוץ 1 וערוץ 2, ערוץ 10, הופיעה תמונה במבט לחדשות, בכל הערוצים. זאת הייתה מיטה מונפת באוויר, ועליה שוכב משה רבנו ללא רוח חיים. זאת אומרת, אנשים ראו בעיניהם שמשה מת. אז אם ככה זה כבר 3 דברים. איחור בזמן, 2, מרבוביה, חושך, אפלה, 3, תמונה, עוד סיום. אבל, מה הם אומרים בעגל? הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל. הם אומרים, זה הגורם שאליה אותנו ממצרים. האם מישהו יכול לעלות בדעתו שאנשים שעברו שיעבוד, עברו את מכות מצרים, עברו את מכת בכורות, יכולים לחשוב שכמה חודשים אחרי זה הם ישימו תכשיטים בתוך איזה יורר או תחת, ומתוך כל הפיכת המוצק לנוזל וצורתו המתחדשת, יגידו, זה הכוח שאלה אותנו מצרים? צריך איזה טיפה של היגיון, של מחשבה. אבל יכול להיות שדווקא מה שרש"י עושה בהדרגה בעצם מברר עוד יותר איפה הייתה הנפילה. וכשיתברר איפה הייתה הנפילה, צריך גם להתברר מה היה המהלך האלוקי בתיקון של חטא העגל, מה הייתה פעולתו של משה בתוך התיקון. שאלת הזמן. אמר הנביא חבקוק, אנשים שואלים אותו, מתי סוף הצרות? מתי סוף סוף יתברר שמה שצריך להגיע לצדיקים מגיע להם, ומה שמגיע לרשעים יגיע להם? הנביא חבקוק מרגיש את הלחץ, את הציסה, אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא. השם אומר לו, אני אגיד לך משפט קצר, תכתוב אותו, למען ירוץ קורא בו. מה כתוב במשפט הזה? דבר הראשון, עוד חזון למועד. זה לא יקרה, הגאולה לא תתרחש תוך יום. דבר שני הוא אומר, ויפח לקץ ולא יחזה. הוא אומר, ידבר את הזמן של הקץ, ואין כוונתו להחזיב. זה שאומרים, עוד חזון למועד, זה ייקח עוד זמן, זה לא הכוונה חלילה לשקר. אז אומר הנביא, משפט עם שלושה חלקים. הראשון והשלישי נראים שאי אפשר לומר אותם לא רק לא במשפט אחד. אי אפשר לומר אותם ביחד. אומר הנביא חבקוק, אמר לו אלוקים להגיד, אם יתמהמה, חכה לו. בו יבוא, לא יאחר. דבר שהוא מתמהמה, בשפה העברית, במבנה הנפש שלנו, הוא מאחר. ודבר שהוא לא מאחר, הוא לא מתמהמה. אם משה אמר להם 40 יום, בתוך 6 שעות אני בא, אז אם הוא לא בא בתוך 6 שעות, הוא גם מתמהמה, והוא גם איחר. אין מציאות של הדבר הוא מתמהמה, אבל הוא לא מאחר. החלק שנמצא בינתיים, מה פירושו? לחכות. אבל, זאת הסוגיה הראשונה, במעשה השטן של העגל. יש כן מציאות, אומר הנביא חבקוק, שהדבר מתמהמה והוא לא מאחר. ואם אני מברר את המציאות הזאת ונאמן לה, לא אעשה עגל. אם אני לא מברר את המציאות הזאת ולא נאמן לה, אני אעשה עגל. החלק הראשון במציאות נקרא מתמהמה. היינו, דבר שהיה צריך לבוא בזמן, לא בא בזמן. מבחינתי, מבחינת ההבנה שלי, מבחינת הציפיות שלי, הדבר גם מתמהמה וגם מאחר. אבל יש עוד מציאות של תוכנית, תוכנית אלוקית. לשלבי השונים של גאולת ישראל. והיא לא מאחרת. המציאות מתרחשת לפי תוכנית אלוקית, שאדם לא מבין אותה. לא יודע עליה. חודש וחצי אחרי הקמת המדינה, רב ציודה חולם חלום. ראש חודש תמוז. לא פשוט לחלום, לא פשוט לזכור את החלום, לא פשוט לחלום בדיוק בראש חודש תמוז. שנים הוא מחפש משמעות למשפט שמופיע בתלמוד הירושלמי. פעם זה הופיע כתמונה וכציור בהרבה מאוד בתים בישראל. שינה את צורתו הציור בשנים האחרונות, מציור של כמעין תנאים, המוראים, לציור, נדמה לי של הרב רחל, של חיילים, בקעת ארבל, עלות השחר. והמשפט, כך היא גאולתם של ישראל. כמעה, כמעה. ככל שהיא הולכת, היא מתגדלת והולכת. מה זה כמעה, כמעה? האם כמעה, כמעה, זה לאט. ואז כמו לומר לנו, סבלנות. מה מתגלה לו לרב ציודה בחלום? מה המשמעות של המושג כמעה כמעה? זה מופיע פה למטה, פסקה 12. בפרק למד ב', בספר שערכו אותו תלמידיו של הרב ציודה, הרב שטיינר והרב קלונסקי, יבלו לחיים ארוכים. כך היא גאולתם של ישראל. בתחילה כמעה. כל מה שמנצנצת היא רבה והולכת. גילו לו בחלום, כמעה יש לו המובן של כמאה. זה לא מתחיל משאלת הזמן, אלא יש בקמאה בפעולת המקושר, איך בכלל, איך עוטפים אותו, איך קושרים אותו, והמחוסה ומוסתר בה צירופי שמות. צירופים בשמות של תארים אלוקיים. הצירופים האלה מצטרפים מכתובים שונים שבתורה ונביאים וכתובים. הוסיף הרב ציודה, וכל אחד מהם הלא יש בו עניין אלוקי מיוחד שמופיע בו, שהוא כסדרו. כשהכל מסודר, אז הפסוק שמופיע בתורה צריך להופיע בתורה. בנביאים בנביאים, בכתובים בכתובים. מה עושה הקמאה? ערך מיוחד יש להם דווקא בשינויי הרכבותיהם וצירופיהם, כמו שהם בקמאה, שכאילו מתחלקים בהם לחלקים ושברים מעורבבים, ומתחברים בסדר משונה ומיוחד ומחודש. רש"י לא אמר לנו רק ערבוביה. רש"י אמר חושך, אפלה וערבוביה. וזאת בדיוק נקודת ההבדל. כשאתה לוקח דברים שהם מתורה נביאים כתובים, אם אתה תלמיד חכם, אם אתה אדם שחי בקדושה וטהרה, אז שאתה מצרף את הצירופים השונים, מתקבל מהלך אחר, מתקבל שם אחר. והקימה כמעה פירושו של דבר, שיש ערבוב מבחינה מסוימת, על פני השטח, ממה שהרגלנו להסתכל על כל דבר לפני עצמו. ועכשיו הכל מרובב, אבל זה לא חושך. זה לא אפלה, כי יש סדר להרבוב. יש מגמה בתוך ההרבוב. מבחינתנו, משיח מתמהמה, הגולה מתעכבת. מבחינת התוכנית האלוקית, אין הרבוב, אין חושך, אין אפלה. כלומר, בתוך הערבוב, בתוך הצירוף של ההפכים השונים, בתוכם זורם הזרם הזה של הגאולה. אם אני מסוגל לעשות עגל, פלא שמשה הבטיח לי 6 שעות, שהוא יבוא והוא לא בא, סימן שמה שאני זקוק, מבחינת ההבנה שלי, זה למשהו מוחשי שאני אראה אותו. ראיתי את משה, היה לי על מי להישען, הוא חסך לי. כשאני לא רואה את משה, אני צריך עגל. השטן נכנס בסדק הזה. הוא בעצם מייצג את הדבר שאני צריך בנמיכות הדעת שלי. ואז הוא אומר לי שני דברים. א', אין לך סיכוי להשיג את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, משה רבנו לא יחזור. ושנית הוא אומר, יש לך, אתה בחושך ואפלה, אתה חייב במשהו להיאחז. המקום שבו המציאות רוחנית משרתת את הרצון האנוכי, שם יש עגל. שם אני בונה משהו שהוא יותר מוחשי ומתאים לציפיות שלי. וכשאלוקים לא ציווה על העגל הזה, כמובן, זאת עבודה זרה. בקימה קימה אומר רב ציודה, יש גילוי דרך המורכבות הזאת של הקמאה, דרך מעגלי הנתיבות הללו, את מפלאות הערותיהם ופעליהם, כן ובמהלך הגאולה, על כל הצירופים וההרכבים וההופעות וסידורי החלקים, עד השתלמות כל עניינם השלם. שמאיפה מופיעה ההשתלמות הזאת? ממקור אחדותם. האחד האלוקי, כשהוא עושה את מהלך הגאולה דרך המורכבות, דרך הצירוף של הכוחות ההפוכים זה מזה, האחד האלוקי, מבחינתו זו תוכנית אחת. היא לא מאחרת. מבחינתנו, זה מתמהמה. כן. מה הרווח במהלך מורכב? זה בעצם כמו לשאול לפני יומיים, מה הרווח במהלך של מרדכי? ומה הוא מתכוון כשהוא אומר רווח והצלה, יעמוד היהודים במקום אחר? צריך להגיד את הדברים, אני חושב, בצורה מאוד ברורה. יש רגעים שהדברים האלה יותר ברורים, יש מצבים שבהם קצת נשחקים ביכולת להבין. לו עם ישראל היה נוצר בעולם כדי לחיות, לו עם ישראל מה שהוא היה צריך בבירור שלו מול האויבים זה הצלה, להינצל. אז משך חייו עלי אדמות היו ברמה העקרונית דומות לכל העמים, המעצמות. בבל, לכשסיימה את שליחותה בעולם, סיימה את קיומה. וכך פרס, וכך אשור, וכך מצרים, וכך יוון, ואם ממשיכים עם החשבון הזה, אז ככה גם רוסיה, ועוד מעט גם אמריקה. אלא אם כן הם יעשו תשובה גדולה, ויבינו שני דברים. א', שעם ישראל בא לעשות רווחים, לא בהקשר של ממון, אלא אם כן הוא ישתמש בממון בשביל הרווחים האמתיים. עם ישראל עניינו לגלות את הצדק, להילחם ברשע. לגלות את המוסר, לגלות את האמת, להילחם בשקר. רגע. הסיבובים, איפה הם באים? אם מציאות השלילה הייתה מציאות קלה להתמודד איתה, אם אנחנו היינו מתעוררים בזמנם של מרדכי ואסתר להילחם בעמלק, לא בעקבות הסרת הטבעת, אלא מישהו היה שולח לנו פלייר ואומר, צריך להציל את המדינה, אז יוצאים לרחובות. אבל אנחנו רואים היום, אתמול, שלשום, אולי לא נראה את זה מחר, כמה, גם שאומרים לאנשים להציל את המדינה, הם נשארים בחיים שלהם. לא קורה להם כלום. לא משתנה להם שום דבר. ברגע שיש הסרת הטבעת, ברגע שמבינים שיש סכנה קיומית, הכל מתחיל להיראות אחרת. לזוע, לנוע. אחת המילים הכי משמעותיות של ארץ יהודה. שכאדם גדול לא צריך להגיד הרבה משפטים. שהיית בא להם עם שאלה אישית. והוא שומע או קורא את צדדי הבעיה השונים. הוא היה אומר, ואחר כך אומר יותר בכל רם, ואחר כך אומר לך את זה באופן שהיית מבקש הפסקה מתודית לצאת קצת להירגע, זה מילה קטנה, שתי אותיות. נו. הוא היה אומר נו. אדם, סיפר לי חבר, אדם לומד בישיבה, נשוי שנה, תמיד חכם אחד שמלמד באיזה מקום, אומר לו, תבוא, להחליף אותי שבועיים. צריך ללכת לנוח, עניינים של בריאות, תחליף אותי לשבועיים. אותו אברך אומר לו, תשמע, יש לי חברותות, יש לי סדר, תוכנית לימוד. אומר לו אותו תמיד חכם, בוא נלך לרב צידה לדין תורה. הולכים? הבן אדם כותב 3 עמודים לרב צידה. למה הוא מבקש שלא יטילו עליו את המשימה הזו? הרב צידה קורא. הרב צידה שואל אותו, האם יש לך עוד מה להגיד בעל פה? אמר לו הרב, מה שהיה לי, כתבתי. הרב צידה מסתכל עליו. ומתחיל לספר על גדולתו, על התמדתו, על הגאונות שלו, של רב חיים מבריסק. אחד מעמודי התווך של התורה שבעל פה בדורות אחרונים. שידוע הוא בעולם התורה, מוביל מהפכה גדולה בכל רמת הלימוד, בכל חשק הלימוד, בכל עומק הלימוד. גומר הרב צודה לספר 5 דקות על גדולתו של רב חיים. הוא אומר לו, יש אמרה, יש מילה בשם רב חיים, שמי שלא יודע לסגור את הגמרא כשצריך לסגור אותה, עדיף לו שלא יפתח אותה. והתלמיד מסתכל על הרב צודה. הרב צודה אומר לו, נו. והתלמיד לא מבין. כי הוא לא בא לשאול מה האמת. הוא בא לחפש היתר לא ללכת לשבועיים. והרצודה לא סיפק לו את היתר הזה. רק אחרי הנוע השלישי, חל איזה נענוע בתוכו. והוא הבין. כי מאיפה המשפט הזה לקוח? מפרשת כי תשא. משה רבנו בשלב מסוים, כשהוא רואה מה יש מסביב לעגל, שיש גם ריקודים סביבו, הוא שובר את הלוחות. והגמרא אומרת, אז מסכת מנחות, יישר כוח ששיברת את הלוחות. הוא מדייק, רבי יצחק קוטנר, בספר פחד יצחק, לא כתוב, יישר כוח שמכוח שיבור הלוחות יצא דבר טוב, יצא רווח. אלא יש הכוח ששיברת. שביטולה הוא קיומה. בעצם השבירה. עד שלא יתברר עומק הקלקול של העגל ועומק התיקון שלו, יחסר בגילוי של הכוחות של ישראל. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אומר הירושלמי, רב צדוק מלובלין, מביא אותו הרבה פעמים, כשנים האלה שסדורות לפניי. לא שזה מתיר חלילה לחטוא. אבל זה אומר שהבירור הוא מגיע לפעמים מנקודת הכישלון, מנקודת הנפילה ומהתיקון שלה. אז במובן הזה המושג של רווח, הוא לא נמדד לפי השפה של בני אדם. בני אדם אומרים, תחסוך לנו את הסיבובים. אבל הגמרא אומרת, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל עליהם. ללמוד תורה אתה יכול בלי כישלון. לדעת תורה אתה יכול בלי כישלון, לצטט אתה יכול בלי כישלון. אבל לעמוד על דברי תורה, לברר אותם מנקודת העומק שלהם, מנקודת העומק של הנפש שלך, זה בלי התמודדות, לא קונים. ואדם שמחכה שש שעות, וכשמשה רבנו לא מגיע, הוא אומר לא יגיע יותר, הוא אדם שלא רוצה לעמול. לא רוצה להישאר לבד, בלי העגל, בלי משהו מוחשי. אז הוא בורא אותו, הוא יצר אותו את העגל. ואז ההוכחה שלו זה שיש תמונה בערוץ אחד. אם אדם הוא חדור אמונה בתוכנית האלוקית של הגאולה, והוא יודע שהגאולה באה דרך איסורים, גם אם יראו לו תמונות בערוץ אחד, הוא לא יפול, לא תיפול רוחו. הוא לא מחליף אוהב ואויב, הוא לא משתבד למציאות. כי התמונות הן פרי הדמיון. ואמרה תורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. היא לא רק אמרה את זה על השאלה איך אדם עובר בכביש. היא לא רק אמרה את זה על השאלה אם אדם נזהר במעקה. זה סעיפים. היא אמרה את זה בפרק ד' בספר דברים, אחד שהיא אמרה לא לעשות פסל, לא לעשות תמונה, לא לעשות עגל. לא לציין ערך רוחני לפי ראות העיניים של האדם. אלא לצייר את העיניים של האדם לפי הערך הרוחני. הפוך, הוא היה שם. עכשיו, נפלו. מי נפל? הגברים. נשים אומרים חזן, במדרש רבה, במדבר פרק, פרשה כף א', הם לא חטאו בחטא העגל. כשאישה מתכוננת לפורים בתוך סדר היום קריאת מגילה בעשר יש קריאת מגילה מארגנים את כל המערכת שאפשר ללכת לשמוע מקרא מגילה חמישה לעשר מתכוננים לצאת מהבית אבל דקה לפני כן, נזכר בחור, בן כחודש, שהוא בדיוק עכשיו רוצה לאכול. ולא מנה טוב יקרה מגילה. באופן פנימי הוא נולד קדוש, למד את כל התורה, אבל מהרגע שהמלאך עשה לו איזו שריטה במקום שבו, לפי המסורת של חז"ל, מכה המלאך ושוכח הבן אדם את התורה, אז הוא שכח את הכל. ומה שאי אפשר לשכוח זה אוכל. אז הוא רוצה לאכול עכשיו. ואין מישהו שיכול לתת לו אוכל חוץ מאמא שלו. עם כל הרצון הטוב, עם כל השוויון, עם כל הזכויות, יש עדיין חובות שמתאימות לסוג מיוחד של בני אדם. הסוג הזה כל עוד הוא שומר על ייחודו, אז נגלו בזכותו במצרים, לא חוטאים בחטא העגל, לא חוטאים בחטא המרגלים, ועוד כהנה וכהנה. אם הסוג הזה מטשטש את ייחודו, אומר הרב קוק בשמונה קבצים, העולם חרב. הנשים חרבות כי הם לא הם, וכשהנשים הם לא נשים, גם הגברים לא גברים. דוגמאות לא צריך להביא. אבל איך תישאר האימא? בתחושה שחלק מעולמה הרוחני לא מומש. היא לא יכולה לקרוא מגילה, היא לא יכולה לשמוע מגילה. אז מה זה מגילה? עגל? אם האמת היא שמבחינת הנשמה שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידי האמא הזאת, הנקודה היותר משמעותית זה לפתח ולגדל את היצירה הזאת, את הנשמה הזאת. אז תהיה צביטה בלב, יהיה איזה תסכול, תהיה איזה הרגשה של החמצה, שאי אפשר לעמוד בסטנדר הגבוה שנקרא מגילה, אתה מה לעשות? נותנים לו לאכול. הוא מרגיש מיד הבן אדם בגיל חודש עם עצובים כשנותנים לו לאכול, או שמחים. ואחר כך כל הכוח שלו לעשות מצוות, להיות אדם עם צדק, עם יושר, עם ענווה. לא יהיה מכוח זה שהוא סוף סוף התחיל ללמוד אותיות. אלא מזה שהנשמה שלו באה לעולם, ועכשיו גם עולם המידות נבנה. החום, הקשר, השייכות, האכפתיות ההדדית. ויאל גם בזה, בבוא הזמן, תבונה גם מקומות החוכניות. נשים לא השתתפו בחטא העגל. הן לא תלויות, לא במניין, לא בבית כנסת. בשביל להיות בנויות על פי הטבע הנפשי שלהם, שהוא בא לידי ביטוי במילים שעשה לי כרצונו, הן לא צריכות את המערכות מבחוץ. הסוג האחר, החלש, שיצרים עוטפים אותו, הוא צריך הרבה עמל. הוא צריך גם את המצוות שהזמן גרמה. הוא חייב כל הזמן ניעור והכוונה. אם לא, הוא עושה את העגל. עשו ונפלו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אכלה אותם, ועושה אותך לגוי גדול. אבל יותר חמור מזה, הוא אמר לו, לך רד כשיחת עמך, זה העם שלך. עד כדי כך שרשי לא יכול לשאת את המילים זה העם שלך, אז הוא אומר, זה היה ערב רב. היום יש כאלה מומחים, תחום התמחות חדש, מערב רב, מלא ערב רב. אולי 1,000, אולי 2,000, אולי 5,000 פעמים הרב ציודה אמר וכתב. מה שלצערי אולי עד הערב הזה לא אמרו בשמו. לא בקרוזים ולא בתמונות ולא בכינוסים. בשם הגאון מבינה. ערב רב זה אדם שונא ומקטרג על ישראל. ועד שאני בא לחלק ציונים לכל הערב רב שמסתובב פה באזור, אני צריך להסתכל בראי, אולי זה אני. כי אני שונא, כי אני מקטרג. רש"י לא יכול לשאת את המילים, רד כי שיחת עמך. אז הוא אומר, זה ערב רב. אז אומר משה רבנו, למה השם יחרה אפך? במי? בעמך. אומר משה הקדוש ברוך הוא, זה עם שלי? זה עם שלך? שואל רמב"ן, אז מה בראש אתה שואל למה יחרה? אמר לך הקדוש ברוך הוא חטא העגל, אתה ראית את החטא. אומר רמב"ן, כשיצאנו ממצרים, היו בינינו 10,000 צדיקים ו-12,000 צדיקות. דתיים, דתיים לאומיים, דתיים חרדים לאומיים, חרדים דתיים לאומיים, ימניים, שמאליים, שפויים. 18 קטלוגים. היו. ואמר אלוקים, אם לא תשימו דם על המשקוף, אז המשחית שהלך לנגוף את בתי המצרים, הולך לנגוף אתכם. כי כולכם נראים כמו המצרים. מה זה כולכם נראים כמו המצרים? מה עם 10,000 צדיקים? מה עם 12,000 צדיקות? אומר רש"י, על פי הגמרא בבבא קמא, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב ולא מבחין בצדיק לרשע. יש סוג רשות אחד שנמצא בהגדה של פסח. על פי מקורות של חז"ל, מי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. העיקר של הופעת השכינה ביציאת מצרים הייתה הופעה דרך הכלל, דרך העם,
דרך הציבור. אומר רמב"ן, שואל משה רבנו, אם ניצאנו ממצרים למרות שהיינו נראים כמו המצרים, למרות שהתנהגנו כמו המצרים, למרות מה שאומר הנביא יחזקאל בפרק כ', אמר לנו אלוקים לזרוק את העבודה זרה ולא זרקנו. אם במצרים פעלה מידת הרחמים, אז זאת השאלה, למה יחרה אפך ועמך? למה עכשיו בחטא העגל מידת הרחמים לא פועלת? וכמה הרב צבי יהודה היה מלמד על הדרך הזאת של משה רבנו. זה מה שאומר שפת אמת פה למטה בפסקה 9. כן. למה להגיד שלא עשני אישה? ואתה שאלת למה להכעיס שלא עשני אישה. זה תלוי בשתי קבוצות. הסוג האחד, הוזכר קודם, הוא הסוג שזוכה לברך שעשני כרצונו. אז ממילא, מה הסוג השני זוכה? להגיד שלא עשני כזה. זה זכות. יש בני אדם שכל מה שהם מסוגלים לברך זה על דרך השלילה. יש לזה יתרון מסוים, כי הם חייבים במצוות שהוזכרו קודם. הם חייבים ביותר מצוות. המחשבה השטחית שלי, שמי שחייב יותר במצוות הוא יותר קדוש, היא מחשבה שאני המצאתי. כי אני עוד בעגל. אני עוד בדברים שאני רוצה לבטא, שאני מרגיש שהם בעצם הדברים החשובים לי. ואז אני מודד את הכל חיצונית. היה מקום לגברים גם בגולת פורים. בלי שאסתר הייתה נכנסת אל המלך, יכולים לברך עד מחר שעשני אישה, אבל אז הם היו פטורים ממקרא מגילה. כי לא הייתה מגילה, ולא היה פורים. לכן חלילה שהברכה הזאת מכעיסה, חלילה להיות קטנוני, אלא רק לציין את העובדה שיש כאלה שיש להם יותר מצוות ויש כאלה שיש להם פחות, זה הכל. מתי גבר יכול לברך שעשני כרצונו? אף פעם. אז אם ככה, זה לא להכעיס. זה לציין את ההבדל, לציין את הייחודיות. יש סוג של נפשות שהוא לא צריך לציין את הייחודיות שלו. על ידי השלילה. מי הסוג של נפשות שהוא כן זקוק? זה לא אומר מי יותר טוב. יא כן, תתפעל מהנוסח. אומר השפת אמת. כן. כשאישה מקבלת שכר, היא מבינה מה שהרבה גברים לא מבינים, שאין שכר בעולם הזה. כך פרק למד א', אשת חיל. אין פרק, איש חיל. יש פרק ותשחק ליום אחרון. אין פרק ותשחק ליום אחרון. יש בפרק הזה, בפרק למד א' במשלי, שישראל נוהגים לשיר אותו בליל שבת. יש בפרק הזה הרבה מאוד מסירות, התנדבות, חריצות גדולה. אין בפרק הזה שכר. מה שאמרו חז"ל על השכר של הנשים ששולחות את בעליהם, הוא בעצם אומר שבאותה מציאות שבה האישה היא שנותנת את הכוח של הבית למלא את תפקידיו, זה שהיא נתנה את הכוח, זה השכר שלה. כל מי שחושב של להגיד תודה לאישה, למשל אם אדם זכה לכתוב ספר, אז הוא כותב בהקדמה, תודה רבה לאשתי, שפרנסה את הבית וחינכה את הילדים, ועשתה כל מה שאני הייתי צריך. אז מה אתה עשית בזמן הזה? כתבת את הספר. אז מה אתה כותב את זה? מה אתה מציין את זה? לך לרבי עקיבא. הוא לא אמר, תודה רבה לאשתי, שבזכותה למדתי 24 שנים, ובאתי עם 24,000 תלמידים. הוא אמר, שלי ושלכם שלה. זה עולם אחר לגמרי. במקום שבו יש כוחות, במקום שבו לא רק המילים שעשה לי כרצונו, אלא גם יש את כוחות הנפש והגוף, והמידות הנכונות, כדי להגיע למצב שבו עושים את רצונו, זה המקום של האישה. המקום של הנפילה, המקום של החטא, הוא המקום של כישלון הבחירה האישית. אל תתלה את זה באחרים. יכול להיות שבשמיים רחמו עליך ויגידו לך, יש לך אישה טובה, אז לא נכנס עליך כל כך. זה יכול להיות. אל תתלה באחרים. אם אתה תגיד, האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי, באוכל. אם אתה יודע במסגרת ההתחמקות מהאחריות להטיל את זה לאחרים, יגיד לך רשי, על פי חז"ל בגמרא מסכת עבודה זרה, כאן כפר בתורה. וכשאני כופר בטובה, אז גם אם ההורים שלי לא קראו לי בלידתי נבל, זה שמי. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. נבל, אומר רב חיים ויטל, זה אדם כפוי טובה. מעבר לכך, יש לך אחריות אישית, תתמודד. כן. הופך את הטובה. היא באה לקראתו, מי שיתאמץ עליה. במקום להכיר בה ולהודות, הוא הופך. הטובה כאילו מגיעה לו. כשאדם חי עם תחושה שהכל מגיע לו, אין לו עולם מוסרי, אין לו אחריות, הוא לא מסוגל להתמודד במאמץ. זה הטיפוס שרק לפני 5 דקות חשב שהוא בכדור הארץ היחידי שראוי שהמלך יעשה לו יקר. זה הטיפוס שגאוותו סנברה אותו וסחררה אותו. אשתו שלא שלחה את בעלה ללמוד תורה, לא שלחה את בעלה להתיישב, לא שלחה את בעלה לצבא קבע, לא שלחה את בעלה להתנדב, אלא שלחה אותו להיות תלוי על העץ. אשתו אומרת לו את ההברקה הבאה, היא מזרע יהודים, מרדכי שיכיל אותה לפעול לפניו, טיפול, ייאוש, אין סיכוי, אין תקווה. במובן הזה, האופן שבו אדם נכשל, הוא מזהה במה הוא נכשל, יתקן. לא יהיה כפוי טובה. לא יחזיר רעה תחת טובה. לא יהפך את המציאות על פיה. לשון אחרת, אם עם ישראל היה ברור לו, שזה שהוא יצא ממצרים, וזה שהוא ניצל, זה אך ורק בזכות מה שההנהגה האלוקית הצילה אותו, הוא היה מעיד לעשות את העגל. היה מעיז. בתנאי אחד, שהוא המציא שהעגל זה הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז הוא לא מבין שהוא עושה עבודה זרה. זה מה שאומר שפת אמת, בפסקה 9. שיבור הלוחות. אומר המדרש, כיוון שראה משה רבנו עליו השלום, שאין לישראל עמידה, חיבר עצמו עמהם. הוא אמר, הם חטאו ואני חטאתי. אומר השפת אמת, אמנם משה רבנו עליו השלום לא חטא באמת, והיה בכוחו להחזיק התורה, 9. כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשה אותך לגוי גדול, אך כי מסר נפשו בעבור בני ישראל, ולא רצה לפרוד עצמו מהם. מי שאומר משה אמת, את תורתו אמת, מי שאומר השם הוא מלך, הוא צריך להיות ברור לו, לא נפרדים מהכלל. אומר עשת אמת על ידי שחיבר עצמו עמהם, ולא נפרש מהם שהיה חביב אצלו הכללות בני ישראל, מהלוחות. יותר מאשר היו חשובים אליו הלוחות. שהיה יודע רצון הבורא שכנסת ישראל חביבים אליו מהכל. יש חיסרון כזה. אומרת הגמרא בשבת, דף למדבט, של כאלה שקוראים לבית הכנסת בית העם. רוב המפרשים מסבירים שזה חילול הקודש, בית הכנסת זה לשון קודש, בית העם זה מתנס, בית תרבות. חוכמת מנוח מפרש על פי הזוהר, הטעות היא במקום אחר לגמרי. זה אלה שמהרוחניות שלהם חושבים שכשמתאספים 10 אנשים, נהיה קודש, נהיה קדושה, בית העם. והם לא מבינים שכל קדושתו של בית הכנסת זה בגלל כנסת ישראל. שכינה זאת כנסת ישראל. יש מכתב שכתב פעם אחד מרבני גור. לפני עשרות שנים. הוא פגש את הרב קוק והיה מזועזע. לפני פגישתו, על פי דמיונות ושמועות, ציפה לראות אדם עם כנסיים קצרות וכובע טמבל, מהמחבקים את החילונים. והנה הוא פוגש אותו ורואה אחד מגדולי הדור, שומע את תורתו, רואה את קדושתו, הוא מתנצל על זה. אחר כך בתוך המכתב יש עוד משפט, שאחד מרבני גור שמופיע פה בפסקה 9, לא ברור שהיה חותם עליו. או לחילופין, גם על הרב הזה מגור בפסקה 9, היו אומרים את אותה שורה, אהבת ישראל התעתה אותו. בימים האלה יוצא ספר. אחרי ההתנתקות של בירור רוחני, השאלה איפה עם ישראל עומד היום. מעיז בן אדם להגיד על הרב קוק את המשפט הזה. בשם כזה הסוואה, צדיקים אמרו. אהבת ישראל התעתה אותו. בן אדם שלא מגיע לקרסוליים של הרב. לא לתורתו, לא לשליחותו, לא לאחריותו. אהבת ישראל זה לא חיבוק סתם. שמשה רבנו מבין שההנהגה האלוקית יותר חשובה לכנסת ישראל מהלוחות, זה לא בגלל זלזול בלוחות. אומר המשך חוכמה, ההלכה שפיקוח נפש דוחה שבת נלמדת מפרשת כי תישא. מהסוגיה של שבת בפרשת כי תישא. אומר המשך חוכמה, כי אתם חושבים שכיוון שיש שבת, יש קדושה לישראל. ואתם לא מבינים שכיוון שיש נשמה לישראל, לכן יש קדושת שבת. העולם שלכם הוא דתי. הוא נשען על חיצוניות. שהמרחק בינה לבין העגל הוא מרחק קשה לזיהוי. בסדר, אז בן אדם אומר את המילים שלא עשה נאישה על דרך השלילה. לא כדי לבטא את המהות של העניין. רק להגיד שיש יתרון מסוים במושג שנקרא מצוות שהזמן גרמה. אבל לא שהוא הופך את כל החלוקה בין בני אדם ואפיון הנפש שלהם וערך הנפש שלהם, הופך את זה רק על פי השאלה האם הבן אדם מתחייב במניין או לא. בגלל שיש אדם יש מניין, ולא בגלל שיש מניין יש אדם. בגלות היינו בלי זה. 2000 שנה. נשרדנו מכוח החיצוניות, אבל לא התחלנו ממנה, וגם לא נגמור בה. אומר שפת אמת, לכן שיבר אותם. ובאמת, על ידי זה שחיבר עצמו לכללות בני ישראל, על ידי זה תיקן אותם. ושרבנו אומר, העם זה העם שלך. זכור אבות, זכות אבות, ותימנע מחילול השם. למה יורו מצרים? ברע הוציאם להרוג אותם בערים, ולחלותם מהתני האדמה. שוב מחרון הפך, וינחם על הרעה למי? לעמך. מה אומרת התורה בפסוק י' ד'? וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות למי? לעמו. עמו של מי? של מי? שלו? אולי לעמו של משה? למה זה לא כתוב ברור שהקדוש ברוך הוא יחזיר את היחס לעם ישראל? ולא רק שזה לא כתוב ברור, אלא כתוב הפוך מזה. אחרי שמשה רבנו משמר את הלוחות, ואחרי ששבט לוי הורג את אותם 2000 עובדים, עבודה זרה, אומר משה רבנו, מכן עניין מספרך שכתבת. אם אתה לא סולח לנו, חיי לא משמעותיים. כמו שאמרה אסתר, כמו שאמר משה, כמו שאמר אברהם, גדולי ישראל, אומר הרמח"ל, האמיתיים, רואי הצאן האמיתיים של ישראל, דבר אחד יש להם בעולמם. סביבו חייהם. סביבו עולם הרוחני שלהם. וזה ישראל. המגלים רצון השם בעולם. אומר משה רבנו, מה הטעם בחיים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתם תמשיכו, תיכנסו לארץ. הנה מלאכי ילך לפניך. אומר רש"י 2 מילים. מלאכי ולא אני. ניצלתם, אבל אין לכם רווח. ניצלתם והגזרה חלילה של להחלה אותם כרגע לא מתקיימת. אבל הקדוש ברוך הוא היה אומר הרב ציודה, ברוגז איתכם. וכשהעם שומע שהקדוש ברוך הוא ברוגז איתו, אז הם מורידים את הדיעה מעליהם. ואז אומרת התורה, מי שמבקש השם הולך לפגוש את משה מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. אומר משה לקדוש ברוך הוא, את מי שמופיע פה בצד ימין למטה, ויאמר משה אל אדוני, ראה אתה אומר אליי, הל את העם הזה, אתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת לדעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. הצדיקים, אומר הרד"ק, רוצים להבין דרכי השגחת השם בעולם. אם מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ואדעך, אתקרב אליך. למען אמצא חן בעיניך, איזה סגנון, איך הוא נראה הסגנון הזה? אומר משה לאלוקים, וראה כי עמך הגוי הזה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הל את העם הזה, לא ענה לשאלה, האם זה יתברר שהעם הוא העם של הקדוש ברוך הוא. אומר אלוקים ויאמר, פני ילכו והניחותי לך. מה פירוש פני ילכו? יש מפרשים, זה פני השם לטובה, הם ילכו הצידה. ואני אעשה לכם הצלה, מידת הדין לא תפגע בכם. ויש מפרשים, פני הם פני השם על צד הכעס. זה ילך. ויהיה לכם מנוחה ונחלה והצלה. כך או כך, לא תחזרו להיות העם שלי. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. כמה וכמה פעמים דוד מבקש, אל תסתר פניך ממני. אם אין פניך הולכים איתנו, אין תועלת בהמשך. אומר משה רבנו, ומי יוודא איפה, כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך. הלא בלכתך עמנו. ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. מילה לא כל כך מודרנית המילה הזאת, אפליה. כי בשפה המודרנית פירושה יש כאלה יותר טובים ויש כאלה מקופחים. זה לא השפה של התורה, זה לא השפה בעברית. אפליה בשפה העברית פירושה ברור. לא ברור מיותר ומפחות. ברור הייחודיות, ברור השוני. זה שקיבלנו את התורה, עושה אותנו שונים מהגויים? או זה שאנחנו שונים מהגויים, עושה שנקבל את התורה? כמה הרב ציודה משנן את המושג שכתוב בגמרא ונדרים ובבבא מציע. שבית המקדש חרב, לא ידעו לפרש למה. על עוזבם את תורתי ועד שלא הלכו בה. אמרה הנבואה בירמיהו, אומרת הגמרא שלא ברכו בתורה תחילה. חלק מהראשונים מסבירים שלא הייתה להם כוונה לשם שמיים. ואז שנכנסים לתורה עם כוונות מקולקלות, התורה מעצימה את הכוונות המקולקלות, זה הגרא באבן שלמה בהתחלת פסקת שמונה. רב ציודה היה מפרש, אשר בחר בנו מכל העמים. ורק מתוך כך, ונתן לנו את תורתו. זה מה שנגיד בקדושה דסדרה, כמה פעמים ביום, נלמד, נברר, בהקשר כזה או בהקשר אחר. בראנו לכבודו. והבדילנו מן התורה. ונתן לנו תורת אמת. אם נגיד את זה דרך חובת ציון, או נגיד את זה בהקשרים אחרים, ראשית, מה שאמר שפת אמת, הכלל, לפני הלוחות, והכלל הזה מתברר ערכו דווקא אחרי חטא העגל. כמו שהגמרא למעלה אומרת, במקור הרביעי. שלושה דברים, אומר רבי יוחנן בשם רבי יוסי, ביקש משה בפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש את רשעי שכינה על ישראל ונתן לו. שנאמר לו בלכתך עמנו. ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים, גם זה ניתן לו. כי הקדוש ברוך הוא אומר, גם את הדבר הזה אעשה. כך אומר חיים בפסקה 7 מסביר. נתרצה אל עליון, על מידת הרחמים, על מעלה עליונה של למעלה ממנה. זה לא ויתור על הכישלון והנפילה. אלא זה ברור בעומק הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל. ומתוך הקשר הזה יבוא התיקון. יצאנו לגלות 2000 שנה. אמר לנו הנביא יחזקאל, הנה אומרים, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותנו. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אבדה תקוותנו. זה לא התחיל משיר שחיבר מי שחיבר. זה התחיל מנבואת יחזקאל. והסיבה לכך שלא אבדה תקוותנו איננה ההצטיינות שלנו. אומר הנביא יחזקאל פה בפסקה 3, בפרק למד ו', ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. ואמור להם עם השם אלה, ומארצו יצאו. כשהגמרא במסכת יומא, בדף פ"ו, רוצה ללמוד איך מקרבים, איך מאהבים שם שמיים. היא לא ידעה על דוכנים, היא לא ידעה על פנים אל פנים, היא ידעה רק דבר אחד, שיהיה פלוני, קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, קשור לאמונה, קשור לתורה, בדיבורו בנחת עם הבריות, ומסעו ומתנו באמונה. וכאשר אומרת הגמרא, פלוני קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, מה שמכונה בשפתנו הוא דתי, ודיבורו לא בנחת עם הבריות, ומסעו ומתנו לא באמונה. מה הבריות אומרות עליו? אוי לפלוני שלמד תורה, אוי לתורה שלמדתו, אוי לרבו שלמדו תורה. ראו פלוני שלמד תורה, כמה מקולקלים מעשיו, כמה מכוערים דרכה. הגמרא כמקור לזה לומדת את הפסוק ביחזקאל, וחללו את שם קודשי. שעם ישראל נמצא בגלות, הוא חצי עם. יש לו חצי תורה, הוא חי בחלקיות. כמו אדם שקורא ושונה משמש את תלמידי חכמים, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, הוא חי בחלקיות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בפסוק כ"א, ואחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שם. יכולנו לשאול, זכותנו לשאול, חובתנו לשאול, למה הקדוש ברוך הוא לא חמלת על שם קודשך 70 שנה קודם, 80 שנה קודם? למה נכנסנו לכבשן האש בשואה וכמעט לא יצאנו משם? לא תמיד נדע את כבשנו של הקדוש ברוך הוא. לא תמיד נדע את חשבונו. באותו פרק שהיה תלוי בנו, אז היינו צריכים לשאול את השאלות. בפרק שתלוי בקדוש ברוך הוא, יש דברים שאיננו יכולים להבין אותם. אבל מזמן מסוים, הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא מוכן לסבול יותר את הגלות. מדגיש הנביא, לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. ומה היה התיקון לכך? וקידשתי את שמי הגדול. איך? איך יהיה? וידעו הגויים כי אני השם, נאום השם אלוקים, מקדשי בכם לעיניהם. אומר הנביא פסוק כ"ד, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. מהלך הגאולה הוא גם לקיחה מהגויים, כנבואת ירמיהו אחד מרב שניים משפחה, והוא גם קיבוץ גלויות, והוא גם להביא אתכם אל אדמתכם, להיוולד מחדש כאומה. זה תהליך לאומי, ציבורי, לא כיתתי, לא קבוצתי, לא מחנאי. וסיבת התהליך הזה למען שמו, לא מצד המעשים שלנו. ולכן מסורת בידי חז"ל שהגאולה השלישית, זאת שאחרי 2000 שנה של גלות, זאת שתחילתה גאולה שלא תלויה בתשובה, שאך ורק בגלל קידוש השם מגיעה הגאולה, מסורת בידי חז"ל שגאולה שלישית אין לה הפסק. היא תהליך בלתי הפיך. וכשהרב צבי יהודה נדמה לו שמישהו מנגנד בתהליך הזה, שמישהו מפקפק פה, הוא היה נלחם בו מלחמת חורמה, אם הוא היה שומע שמישהו חושב שזה לא התחלת הגאולה, שזה לא ראשית תפיחת גאולתנו, הוא אולי היה משאיר אבן על אבן בתוכחה שלו. האם זה אומר שכל מה שיש בצמיחת הגאולה הוא נקי? הוא טהור? כשהרב צבי יהודה היה מדבר לפני עשרות שנים על מערכת המשפט, הוא צפה את כל הקלקולים של היום. כשהיה מדבר על מערכת החינוך, הוא צפה את כל הקלקולים. אבל אם גאולה לא תלויה בתשובה, אם גאולה מתחילה במילים לא למענכם אני עושה, אז יכולים מעשים שם לאדם לגרום לכך שיפסיק באמונתי שהגאולה הזאת היא גאולה? איך לא אבוש הרי כשחיללו שבת, או כשחיללו את כבודם ואמונתם ודתם של אחי וגזזו להם את הפאות והעבירו אותם על דעתם ועל דתם? אז יכולתי להבין שזה ראשית צמיחת גאולתנו? אבל אם פוגעים בבית שלי, באדמה שלי, ביישוב שלי, בארץ ישראל שלי, אז אני מאבד את העשתונות? מה התורה היא תורה של עגלים? מה היא אוסף של דברים שחשובים לי ורק עליהם אני לא שותק? באיפה עבדת השם? באיפה תורה לשמה? ויותר מזה היה אומר הרב צבי יהודה, יהיה פרק של תיקון. זה פסוק אב. סליחה, קפה. זרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם מכל תרומותיכם, מכל גילוליכם, אתאר אתכם. ואחר כך כתוב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, אתם בקרבכם. ואחר כך כתוב, פסוק כ"ז, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. ומשפטי תשמרו ועשיתם. היה אומר את זה הרב צבי יהודה פה בפסקה 11, אלפי פעמים. כפי השיעורים שלו לפרשות השבוע, שערך אותם הרב אבינר, ייבדל לחיים ארוכים. פסקה 11 הוא אומר, השיעור שלו לפרשת ויקרא, הגויים יודעים שיש עם השם וארץ השם, ושהמצב הנורמלי הוא שעם השם שייך לארץ השם. כאשר מארצו יצאו, אז יש חילול השם החריד. הפתרון הוא, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. השם מוכרח לקבצנו לארצנו, כי הביזיון הוא שלו וכואב לו. מופיע קידוש השם, קיבוץ גלויות, הבאה הביתה.
ואז, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא ובעוד מקומות, אוויר דארץ ישראל מחכים. כמו שהיה אומר רבי יהודה הלוי, חיי נשמות אוויר ארצך. יש מקלחת מטהרת. זרקתי עליכם מים טהורים. ובהמשך הטיפול, נתתי לכם לב חדש. אומר הרב צבי יהודה לפני עשרות בשנים, לכאורה, הרי צריכות להיות תשובה מצוות לפני כן. קודם יעשו את התיקון, ואחר כך יבואו לארץ, ואחר כך יהיה קיבוץ גלויות. ואחר כך תהיה פה פריחת הארץ. אומר הרב צבי יהודה, אך אלה אינם נזכרות, קודם בואו הביתה. ותטופלו. רק בשלב השלישי מופיעות מצוות. יש הדרגה והשתלשלות בהפטרה שלנו המתארת את סדר הבראת כלל ישראל. לא רק יחידים. על ידי קיבוץ גלויות. על ידי כל המהלך של הגאולה. רב ציודה, מעל הכל ולפני הכל, היה בן של אבא שלו. אין הרבה בנים ואין הרבה אבות שיש ביניהם יחס כזה. שכל גדולתם של האבות נכנסות בבן הזה, ברב צבי יהודה, וכל תורתו יונקת מאביו. התבטלות מוחלטת. רב צבי יהודה הייתה לו אישיות משלו. רב צבי יהודה התמודד עם השואה, עם הכאב, עם האסון, והתמודד גם עם הקמת המדינה, עם מלחמת השחרור, ישיבה כמעט ונתבטלה לגמרי. שנים הרב צבי יהודה עסק בכתבי היד וערך אותם, כמו שהבין, כמו שאביו שמח עליו, לברר את דרכו של הרב קוק כשיטה רוחנית שלמה. לא רק אוסף של דברים שמהווים חוויות רגעיות לאדם ותחושה סובייקטיבית זמנית של זיכוך, אלא שיטה רוחנית שלמה, מה זה אדם, מה זאת נפש, מה המידות, מה זה מוסר, מה זאת משפחה, מה זאת חברה, מה זאת קהילה, מה זה דור, מה זאת אומה, מה זאת תורה. ואחר כך מלחמת ששת הימים, שמכוחה גם הישיבה הופכת להיות מהלך לאומי, תחילתו מתוך תורה בהתיישבות, ואחר כך במערכות הביטחוניות, ואולי אנחנו לפני המהפכה השלישית היותר גדולה, היותר קשה. מהפכה של לב חדש ורוח חדשה בחיים האזרחיים, בחיים הציבוריים. השטן בימים האלה מאוד רוצה עגל, ושם תמונות בערוץ אחד ושניים על כל מיני דברים שהולכים אחורה ונקראים קדימה. ולהפך מזה, על דברים חיוביים, ערכיים, שיכולים להציל את המדינה, הוא מצייר אותם במיטה כשהם נראים ללא רוח חיים. והוא מאוד מצליח, השטן, לייאש, להעציב, להשאיר אנשים בבית, להשאיר אנשים במחשבה שאם הם לא יצביעו, אז הם ניצחו מישהו, או נקמו במישהו, כמחשבתם של ילדים קטנים, השבועים לרגע בכעסם. ורב ציודה לא התייאש. האמין שמלאך הגאולה יצמיח מתוכו את זריקת המים הטהורים, את הלב החדש, את הרוח החדשה, עד ועד בכלל למעשים. וכל זה ינק מתורת כל הדורות שכונסה ורוכזה על ידי אביו הרב קוק. לכן אולי מתאים לסיים בכמה שורות דווקא על האבא, ולראות מתוכם מי היה הבן. פה בפסקה 10, באגרות ראייה, החלק הראשון, באגרת שנקראת קוף פי דלד, אם כי עיקר הכיפוד מופיע בשורות שלא כתובות כאן. כל אחד יכול לראות. כותב הרב קוק, ואנוכי, הנני עבד נמכר לרבים, לעבוד ולמסע. כך היה חי, כך היה חושב, עבד נמכר לרבים. רב ציודה מקבל בבוקר מכתב מהיישוב קצרין. ועד פונה אליו, מחפשים רב. רב ציודה חולה, רגליו סובלות, כולו תשוש. 3 בלילה הוא מתעורר. הוא אומר לאדם שיושב לידו, מוכן לעזור אם צריך. שואל אותו הרב ציודה, ומה עשינו עם קצרין? עבד נמכר לרבים, לעבוד ולמסע, לעם השם, המחל להקות שורשיו על אדמת נחלתו. לעם הזה, לשורשים האלה, בתקוות גאולה וחיים חדשים ורעננים, לכל זה, רב קוק, עבד נמכר לרבים. אומר הרב, מה שאולי הוא לא ידע, מה טמון בתוך דבריו. היום אנחנו יכולים להגיד לו, רבנו, עולם ומלואו, קיפלת במשפט הזה. שטיפול המעשי, הוא כותב, כל כך מרובה בהעתקה החדשה, ממצב למצב. יש כל כך הרבה שינויים, יש כל כך הרבה טלטלות. אותה העתקה החדשה המתגלה פה בנקודת החיים האמיתיים של אומתנו, וחיים אמיתיים הם לא רק חיים עם רווח, ולא רק עם הצלחות. אומר הרב, עד שהמצב הזה של העתקה החדשה, של הטלטול, של השינוי, מונע הוא בכוח תסיסתו את העבודה הרוחנית, את הבירור הרוחני. אפילו אותה עבודה מוכרחת לו לשפעת חיה בתנועתו, אין לו זמן, אין לו פנאי. ואין צריך לומר אותה ראויה לו לתפארתו ושלמה ציוויונו, העולה במעלות אין קץ. אומר הרב, הנני אבן נמכר לרבים. ואני, הנני עומד בתוך. איך עומדים בתוך? אומר הרב, ברוך השם, אשר עשה לי את הנפש הזאת. נפש מיוחדת. רוח ונשמה חיה ומרגשת את כל התנועות והזעזועים השונים. לא מדלג, לא מטשטש, לא מסתיר, לא בורח. אבל לא סתם חיה ומרגשת את כל התנועות. אומר הרב, עין כל ציריהם וחבליהם בקרבה. כמה ארצי יודע, מסביר לנו את הביטוי, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה. ואנחנו יודעים שההתמהמהות של המשיח זה איסורים. זה לפעמים חורבן, זה לפעמים כאב. אנחנו אומרים באותו עיקר באמונה, ועם כל זה אחכה לו. אם בעין. אומר הרב, האבא, אם בעין, אם כל ציריהם וחבליהם בקרבה. אבל זה לא סוף פסוק, זה לא סוף משפט, זה לא סוף המסקנה. אבל גם אם כל תוקף עוז חייהם ואמונת אישם, כשאתה פוגש את הצירים, ואתה מבין שהם צירי לידה, אתה גם מחכה לנשמה, אתה גם פועל למענה. אתה ממשיך להיות מלא תקווה. הדברים כולם פוגשים בפגישה מוחשית. אני מוכרח לטפל בהם בפועל ובמעשה. מוכרח. אתה לא מתכנן להיות בשוויץ. בזמן מלחמת העולם הראשונה, אתה לא מתכנן להיות באנגליה בזמן מלחמת העולם הראשונה. הקדוש ברוך הוא מגלגל אותך לשם. והקדוש ברוך הוא מגלגל אותך לפתחה של הצהרת בלפור, שהיא נקודת מפנה ביציאה מהגלות, ששוב אנחנו לא מורדים באומות, אלא האומות דוחקות אותנו לצאת. ואתה עומד מול ציניות, מול שנאת הגויים, אתה עומד מול רפיון אחריך, יש אנשים שומרי תורה ומצוות שנלחמים נגד הצהרת בלפור, שאומרים לממשלה הבריטית, אל תיתנו להם אפשרות לבנות מדינה. והרב, הדברים פוגשים בו פגישה מוחשית, והוא מוכרח לטפל בהם בפועל ובמעשה. ואז מתוך סקיפות קומה פנימית הוא יגיד לאומה הבריטית, ואחרי שהיא תגמור את תפקידה וממילא תתפרק מנכסיה, הוא יגיד את זה לאומה אחרת. אני לא אומר לכם תודה. אני רק אומר לכם, גיליתם לרגע תפקיד אמיתי להשיב את הגזלה. אומר הרב, הוא מוכרח לסבול את כל המשברים של הזרמים השונים ושיא דחיים את כל השפלות שבמשברים, את כל הכאב שבהם, ולהקשיב אל הקול הגלוי והנסתר שבהם. בעמדת ההקשבה היא עמדה שבה המקשיב יש לו תפקיד שני. התפקיד הראשון הוא למדבר. והמדבר האלוקי, מי שהוא מרגיש באמת עבד, נמכר לרבים. המדבר האלוקי הוא זה שמקשיבים לו. אין לה דברים הנגלים ואין לה דברים הנסתרים. כפי שהיה אומר הגאון מבילנה במסורת שהעביר לתלמידיו, כפי שהם כותבים אותה בספר כל התור, ובין ים הדברים שכתובים שם, משפט אחד, זה שמעל פסקה 10. מצווה וחובה רבה על כל איש ישראל ועל כל העוסקים בקיבוץ גלויות, ומכל שכן על כל אחד הנושא עליו אחריות כלשהי בהנהגת ציבור בארץ הקודש, ועל אחת כמה וכמה בעבודת יישוב, במי שעוסק בפועל, לא רק בהנהגת ציבור. מה החובה? ללמוד, לדעת ולהבין היטב בעמקות ובקיאות שלמה את כל 156 הבחינות והתכונות של משיחא דאתחלתא משיח בן יוסף, אשר על ידו קיבוץ גלויות, בכל מעשה התחלתא הבא, בהתעוררותא דלתתא, בהתעוררות מלמטה, לא בפסיביות, לא בעמדה מבחוץ, להקשיב בתוך המציאות, לפגוש אותה פגישה מוחשית ולפעול בה. אז אם למדת 156 בחינות ותכונות במשיח בן יוסף, היית נפגש עם המשפט שנאמר על יוסף, שהוא הכיר את האחים שלו והם לא הכירו אותו. יש כל מיני סיבות למה האחים לא מכירים. פעם זה בגלל חתימת זקן, ופעם זה בגלל שהורידו את חתימת הזקן. פעם זה בגלל שלא חלמו שמגלגול המכירה והעבדות יצא שליט על כל ארץ מצרים. ופעם זה בגלל שחשבו שגאולה תלויה בתשובה ומעשים טובים, ואילו יוסף של הגאולה, יוסף של הציונות, הוא לא התאים להגדרה הזאת. שמירת שבת לא הייתה לו, כשרות לא הייתה לו, טהרת המשפחה לא הייתה לו. לא היית מלא בדעתך להתנקר ולשלול את שם הגאולה מהתקופה שלנו, כי יש מעשים שלא מוצאים חן בעיניך. של נעליך מעל רגליך, כי האדמה הזאת, כי הגאולה הזאת, היא קודש. יש בה קליפות, תזהה אותם, תילחם בהם. יש בה קלקולים, תזהה אותם, תילחם בהם. אל תרים יד, אל תקטרג. באתי אס-אמס באמצע פורים, באמצע השמחה. הייתה כתובה בו אמירה, טוב שלממלכתים יש על מי להסתמך, על מרדכי. בכל זאת הם עשו פעם משהו בגאולה. לא התאפקתי. לא הייתה לי סגודת הנפש של המן המתאפק. והגבתי בכתיבה וכתבתי מתי יצא משהו טוב מהמקטריגים. אז הוא כתב לי, אל תדביק תוויות. כתבתי לו, תסתכל בריאי לפני שאתה כותב הלאה. כיוון שהוא הסתכל בריאי, הוא לא המשיך לכתוב. העולם שבו אני יודע להדביק תוויות על כולם, כשזה מגיע אליי, אני מבקש שלא ידביקו תוויות, הוא עולם של חוסר עקביות. וחוסר עקביות בסוף יש גם עגל לפעמים. ממציאים דבר, שמים על המיטה בלי תנועת רוח חיים את מה שנראה כדבר ששוב לא יקום ולא ייבנה. הרב צבי יהודה הלך לעולמו בלי ילדים, אין לו בנים. אין לו בנות. בשבעה, הייתה שבעה בבית של הרב ציודה. היו מניינים, היו קדישים, אבל בלי ילדים. הרב ציודה הבין שהדבר המרכזי שהוא צריך לעשות, גם בכתיבתו שלו, וגם ביחס לכתיבת אביו, גם באישיותו שלו וגם ביחס לאישיותו של אביו, גם ביחס לדרכו שלו וגם ביחס לדרך של אביו, הוא הבין. הוא חי את ההבנה הזאת, והוא מסר את הנפש עליה. שהדור הזה צריך תלמידים, שהתורה צריכה שיעבירו אותה לדור הבא. פעם אחת, כך סיפר לי הרב רוזן, יבדל לחיים ארוכים, הרשה הרב ציודה לעצמו לקרוא לתלמידים שלו תלמידים, ובכה על זה וביקש סליחתם. כשעמדו לפני מלחמת ששת הימים על הר ציון, מסתכלים על איזה פיסת אוויר שדרכה הייתה נראית ירושלים בין החומות, והמחסום והשומר במחסום התירו רק לרב ציודה לעבור. אז הוא אמר על החבורה שנלוותה אליו, תנו להם גם לעבור, הם התלמידים שלי. וכשעברו, הרב ציודה בכה וביקש סליחה מהם, שאיז לקרוא להם תלמידים. כשהיה רוצה מאיתנו משהו, ולא עשינו, היה הולך הביתה, מסתגר בבית. היה אומר, לפי הגמרא בברכות בדף ו', כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. יש המפרשים שאם יש לאדם כנות, אז הדברים שלא חודרים אל הלב. הרב ציודה היה אומר שלא כתוב במשפט נשמעים למי. וכן הוא היה אומר נשמעים לעצמו. ואם הם נשמעים לעצמו, והוא חי על פיהם, הם גם נשמעים לאחרים. והיה מוסיף, ואם הם לא נשמעים לאחרים ואינם מקבלים דבריו, יבדוק, יסתכל בראי, האם יש לו מספיק יראת שמיים. רב ציודה היה שילוב נדיר של אמת צרופה כמו בקוצק, אבל בארץ ישראל, בתוך החיים, בתוך העין הטובה על המציאות, בתוך לימוד הזכות על ישראל, ממשיך תורת משה, מחבר אליה את אליהו הנביא, ישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. הרבה למדו אצל הרב ציודה, אבל אין הרבה תלמידים. אמרה משנה בפרקי אבות, שלושה דברים בבסיס של המסירה לדורות: היוו מתונים בדין, הרבה סבלנות, תמיד לראות את כל הצדדים, את כל התמונה, כפי שהיה אומר רב ציודה תורת השם, תמימה משיבת נפש, הפסוק הזה בתהילים, על פי המדרש ושוחר טוב, כשהיא תמימה, היא משיבת נפש, כשהיא שלמה. עשו סייג לתורה, קחו צעד אחד, ונוסף להלכה עצמה, תשמרו למשמרת, ועשו משמרת למשמרתי. הדבר השלישי, העמידו תלמידים הרבה. היה אומר הרב מאיר בר אילן, וכתוב ככה בספר מבולוז'ין על ירושלים, בשם אביו, בשם הנציב, לא כתוב ללמד תלמידים הרבה, אלא להעמיד תלמידים הרבה. תיצור תלמידים שיש להם חוט שדרה, שיש להם חוסן פנימי, שקלטו את דבריך בבשלות, בנקיות הדעת והלב, וכתוצאה מכך הם עומדים בפני עצמם. הגבול בין לעמוד לפני עצמו, לבין להתכחש לתורת רבותיו, או היותר חמור מזה, להשתמש בתורת רבותיו כדי לנגח אותה. הגבול הוא דק. ברור שמציאות החיים הן שונות. אבל אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. דווקא בשעת מבחן, כשהגלים מסביב נראים עם הרבה דחיים, כשההעתקה ממצב למצב שעליה דיבר הרב קוק, איננת משהו שכמעט אי אפשר להתמודד איתו, אז נבחנת תורת רבותינו. לא בזה שנלקח שני חלקי משפט, ונצטט אותם מכאן שנוח לנו, וכאן שזה משרת איזה מאבק מסוים. זה לא תורת רבותינו, זה עגל שהמצאתי כדי לעבוד את החוויה הסובייקטיבית שלי. תורת רבותינו היא תורה שלמה, רחבה, יונקת מהדורות כולם, איננה פיסת משפט, תורה שלמה, הם חיו לפיה, הם נאבקו על פיה, ובעצם השאירו את הדור הזה עם הרבה צמאון, אולי עם הרבה ערבוב, אבל לא עם אפלה וחושך. השאירו כיוון, השאירו נקודות מוצא, השאירו מסלול שגודלו ועומקו תלויים בנכנסים אליו. עשו אותנו מוכנים יותר לפעול ולקיים את נבואת יחזקאל. יהיה הקדוש ברוך הוא ייתן בנו לב חדש ורוח חדשה. אם נשכיל להבין ולהפנים שהשלבים האלה הם צומחים ויונקים מתוך הגאולה הטבעית, מתוך פריחת הארץ, מתוך קיבוץ גלויות, מתוך הקמת המדינה, לעתים גם בשעת הקושי, לעתים גם בשעה שנראים כחסרי סיכוי, אותם אתגרים של מהפכה רוחנית גדולה. אם נלך במסלול של פרשת כי תשא, במסלול של נבואת יחזקאל, במסלול של הגמרא והמדרשים, ראשונים ואחרונים, נוכל להקשיב אל הנגלה והנסתר שבתוך הדור, שבתוך הנשמה שלנו, שבתוך התורה, ונקיים מה שאומר הנביא ישעיהו: על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו איזה שומרים? עם איזה נשק? מול איזה אויב? אל תתנו דומי לו. עד שיהיה קדוש ברוך הוא ישים את ירושלים תהילה בארץ. אל תתנו לו לדום. תעוררו מלמטה את מידת הרחמים העליונה. תעוררו מלמטה את לימוד הזכות. אלה, אומר רש"י על פי התרגום, אלה השומרים על החומות. אין הרבה כאלה בדור. הרב צודה היה אחד מהם. כל מי שרוצה ללמוד מדרכו, כל מי שלא רוצה להבין את התקופה על פי הלימוד הזה, יהיה מהשומרים על החומות. לא מנטור הכרת, אלא ממלמדי הזכות. הם מסתכלים בעין טובה, ומתוך כך עוסקים בתיקון. זהו, שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה. מי שעונה אמן, מתכוון גם לפעול למען הגאולה. אמן. אבל רבי יוסי, אתה לא מתחייב למצוא חן בעיניי, אני לא מתחייב למצוא חן בעיניך. המשימה תהיה משותפת. רבי חנניה בן עקשיא אומר...